today, so lead us, Oshashuoi. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון, כוח באדר שני, כפחת באדר שני, תפשין פי ד', מסכת בבא מציע, דף למתת, השתבח שמו הגדול. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ על הבתדרים, בהם עושים קולות התורה, לניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל, שמחולקת לפי חודשי השנה. בפרק י' ב' הוא הפרק על חודש אדר. היום הזה יום טוב במגילת תענית, דעתה בשורתה תבתה ליהודאי, ולא יעידון מנורייתא. שגזרה המלכות גזירה שלא יעסקו בתורה ושלא ימולו את בניהם ושיחללו שבתות. מה עשה יהודה בן שמוע וחבריו? הלכו ונטלו עיצה ממטרונית האחת, שכל גדולי רומי מצויים אצלה. אמרה להם, בואו והפגינו בלילה. והלכו והפגינו בלילה, אמרו, אי שמיים, לא אחריכם אנחנו? לא בני אב אחד אנחנו? לא בניהם אחת אנחנו? מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרים עלינו גזרות קשות וביטלום? באותו היום עשהו יום טוב, כאמור במסכת ראש השנה בדף י"ט עמוד א'. היום הזה בשנת ריש פי ד' פורי מצרים על הריגת הצורר אחמד פחה, מושל מצרים. היום הזה בשנת תף נון זין עלתה לשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם. פי מנטיל הכהן מאמבורג בעל מלכת כהן, ושנת תף קוף עין ג' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי צמח, בן רבי סעיד הכהן, אב בית דין בג'רבה ובעל תרומת הדשן על השס. ובשנת תפשין ממבב עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מורדכי בן רבי משה חברוני, ראש ישיבת חברון. תהן נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. לכל מילה דמיטב, לעילוי נשמותיהם הגדולות אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו, וכן לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, ולעילוי נשמותיהם של הנהרגים, הנשחטים, הנרצחים והנטבחים על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, במקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד על נשמותיהם לפני כיסא הכבוד, ימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי, בעד כל כלל ישראל, לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא, ובמהרה בימינו יקיץ ושוכנע עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולאבותיי, שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהרה של פצויי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצויי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום ראשון, פרק י' ג' המנצח מזמור לדוד, אדנה אדוני תשכחני נצח, אדנה תסתיר את פניך ממני, אדנה אשית עיצות בנפשי יגון בלבבי יומם. אדנה ירום הוא הביא עליי. אבית העני הנה אדוני אלוהי, העיר העיני פן אישן המוות פן יאמר, הוא הביא חלתי בצרה אל גילו כי אמות. ואני בחסדך בטחתי אגילי בי בשועתך, אשיר על אדוני כי גמל עליי. מזמור חף. למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, יסגב חשם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסדקה, יזכור כל מנחותיך בעולתך ידשני סלע. ייתן לך חלבבך וכל עתתך ימלא נרנה וישועתך, ובשם אלוהינו נדגול ימלא אדוני כל משאלותיך, אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו. יענה ומשמי קודשו בגבורות ישע ימינו. אלה ברכב ואלה בססים אנחנו בשם אדוני אלינו נזכיר. אימא קרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע, המלך יעננו ויום קוראינו. מזמור קוף, מזמור לתודה, ריאו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה באו לפניו, בירננה דיו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו בצול מריתו. בואו שערה ותודה חצותה בתהילה, עודו לו ברוך שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו, בדור ודור אמונתו, אחינו כל בית ישראל. הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים בין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרבחה מאפלה לאורה משיעבוד לגאולה אשתה. בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה. פרק השינון הסיכום בחזרה אודות אשר למדנו בערב שבת קודש, פרשת שמיני ופרשת החודש. ושבת מברכין. יום שישי חבב באדר בתשפ"ד, אז למדנו את שני דפינו היומיים, דפים למדזיין ולמדחת במסכת בבא מציע. ובסיום השיעור, שאלנו 10 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום בחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה גזל מאחד מחמישה ואינו יודע ממי גזל. מה יעשה לשיטת רבי טרפון והתשובה? מדין הפטור מלהחזיר, ואם בא לצאת ידי שמיים ייתן לכל אחד מהם. שאלה שנייה, שניים שיפקידו פיקדון בכך אחד זה מנה וזה 200 ואינו יודע מי מנה ומי 200. מה הדין והתשובה? לרבנה ניתן לזה מנה ולזה מנה והשאר יהיה מונח, ולרבי יוסי הכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו. שאלה שלישית, שניים שיפקידו פיקדון בשתי קריחות זה מנה וזה 200 ואינו זוכר ממי 200. מה הדין? לרבי טרפון אומרים התוספות, אם בא לצאת ידי שמיים ייתן לשניהם 200, ואם לא ייתן לכל אחד מנה והשאר יהיה מונח. שאלה רביעית, מה הדין לרבי עקיבא בשניים שאומרים אותי גזלת והגזלן אינו יודע ממי גזל והתשובה, חייב מדינה לשלם לשניהם. שאלה חמישית, שניים האומרים אותי גזלת והגזלן אינו יודע מה יעשה לרבי עקיבא והתשובה, אם בא לצאת ידי שמיים ייתן לשניהם. שאלה שישית, שניים שיפקידו זה תלה וזה שניים שלא לדעתו של הרועה, וכעת זה תובע שניים וזה תובע שניים, מה הדין והתשובה? מניח ביניהם ומסתלק. שאלה שביעית, מפקיד פירות אצל חברו ופגע בהם ריקבון או עכברים, מה הדין לתנקמה ומדוע והתשובה לא ייגע בהם? לרב כהנא מפני שרוצה אדם בכף שלו יותר מתשעה קבים של חברו, ולרב נחמן בר יצחק חוששים שמא עשה אנא מפקיד תרומה ומעשר על מקום אחר. שאלה שמינית, המפקיד פירות האם יכול אחר כך להפרישם על תבועה שלו והתשובה לתנקמה רשאי מפני שאסור למוכרם? שאלה תשיעית, למי יכול הנפקד למכור את הפירות ומדוע והתשובה? לכהנים בלבד מחשש שמעשה בעלים פירות אילו תרומה ומעשר על פירותיו. השאלה האחרונה הייתה, המפקיד יין והחמיץ, מה יעשה בו לחכמים ומדוע והתשובה אם קרנו בבית דין כדי למנוע את קלקול הקנקנים? אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בערב שבת קודש, פרשת שמיני ופרשת החודש. ושבת מברכין את ראש חודש ניסן הבא עלינו לטובה, בדפים ל"ז ול"ח במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי, ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, כוח באדר שני, תשפ"ד, ניכר בתורף העניין, תלמוד תורתנו בדף למתת, במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו, אנחנו מתחילים ללמוד בדף למתחת עמוד א', מן המשנה המצויה בשורה השלישית בתחילת הדף, משנה פותחת במילים, המפקיד פירות אצל חברו, אפילו אין אבודין, לא ייגע בהן. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה שלפנינו מבארת כיצד צריך הנפקד לנהוג במקרה שהפירות שהופקדו אצלו נפסדים והולכים. אומרת המשנה, מפקיד פירות אצל חברו, אפילו אם הם אבודים, כלומר שהולכים ונפסדים על ידי עכברים או שמרכיבים, לא ייגע בהם הנפקד למוכרם לפני שירכיבו עוד, אלא יניחם כמות שהם עד שיבוא המפקיד ויקחם. ובגמרא מבואר שאם נתחסרו הפירות יותר מכפי שרגילים להתחסר, מחלוקת רבי יוחנן ורב נחמן בר יצחק, האם גם תנקם המודה בזה, זה צריך למוכרם. אומרת המשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, חייב הנפקד למוכרן בפני בית דין, ואת הדמים שיקבל בעד הפירות ישיב למפקיד, מפני שבמחירה זו, הרי הוא כמשיב הבידה לבעלים, שאם לא היה מוכרם, היו הבעלים מפסידים, כפי מה שהתחסר מן הפירות, ונמצא שמקיים בזה מצוות השבת הבידה, שבכלל מצווה זו, כל מעשה של מניעת הפסד לחברו. כמו שמבואר לאל בדף למד א' עמוד א', שאם ראה מים שוטפים שדה של חברו צריך לגדור בפניהם שלא יזיקו את שדהו של חברו, ומשמע מלשון המשנה שאינו מחויב במחירה זו מצד דיני שומרים אלא רק מצד מצוות השבת הוידה. וכך פוסק הרמב״ם הלכות שאלה ופיקדון פרק ז' הלכה א', שצריך למוכרם מצד השבת הוידה. זוהי המשנה שלנו בדף למתחת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה את דברי תנא קמא שאומר שהמפקיד פירות אצל חברו אפילו אם הפירות מתחסרים והולכים לא ימכרם הנפקד. שואלת הגמרא, מה הטעם? מה הטעם שלא ימכרם? והרי המפקיד מפסיד בכך שפירותיו הולכים ונפסדים. משיבה הגמרא, אמר רב כהנא, הטעם בזה הוא, מפני שאדם רוצה בקו שלו יותר מתשעה קבין של חברו. והמשל הזה בא לומר שחביב לאדם דבר שלו שעמל בו מאשר בדבר של חברו שלו עמל בו, אפילו יהיה לו בכך שיעור גדול יותר. ולכן, אפילו אם הפירות נפסדים והולכים, עדיף לו שיפסדו מעט ולא ימכרם, אשר שימכרם קודם שיפסדו עוד. והרמב"ן כתב, מפני שאדם נהנה כשאוכל מיגיעו ומקיים בי, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. ורב נחמן בר יצחק אמר טעמו של תנא קמא הוא משום דחיישינן חוששים אנו שמא השאנה מפקיד לפירות אילו תרומה ומעשר על מקום אחר, על פירות אחרים של תבל שיש לו בביתו. ואם ימכרם, נמצא שמכשיל את הלוקח באיסור אכילת תרומה, כיוון שאין הלוקח יודע שם תרומה ומעשר. ובתוספות, בדיבור המתחיל מזבנינן, כתבו בשם רבנו תם, שרב נחמן בר יצחק ודאי מודל את טעמו של רב כהנא שאדם רוצה בקו שלו, מפני שבמשנה מדובר אפילו בפירות מתוקנים שכבר הופרשו מהן תרומה ומעשר. ולא שייך בהם טעמו של רב נחמן בר יצחק, אלא רק טעמו של רב כהנא. אלא שרב נחמן בר יצחק בא להוסיף בטעם הזה, שלכן אפילו אם הפירות מתחסרים יותר מכפי שרגילים להתחסר, לא ימכרם. כפי שמובא להלן בגמרא, שזהו רק מחמת החשש שמא נעשו תרומה ומעשר, אבל מצד אדם רוצה בכף שלו, היה מותר לו למוכרם כשנתחסרו כל כך. אילו הר"ן כתב שרב נחמן בר יצחק חולק על רב כהנא, וסובר שאין נוהג כאן הכלל שאדם רוצה בכף שלו, ולכן בפירות מתוקנים סובר רב נחמן בר יצחק שמותר לו למוכרן. מקשה הגמרא על רב נחמן בר יצחק מי טבעי, יש להקשות ממה ששנינו בברייתא מפקיד פירות אצל חברו, אפילו אם הם הולכים ונפסדים, הרי זה הנפקד לא ייגע בהם למוכרם, לפיכך כיוון שהדין הוא שלא ימכרם, בעל הבית עושה אותם את הפירות שיפקיד תרומה ומעשר על מקום אחר, על טבל אחר שיש לו בביתו, והגמרא מבארת את הקושייה. בישלמה לרב כהנא, אומנם לרב כהנא שפירש את טעמו של תנא קמא, מפני שאדם רוצה בכף שלו יותר מתשעה קבין של חברו, היינו דקטני, לפיכך, מבואר מה שאמר התנא, שכיוון שאסור לנפקד למכור את הפירות מפני שאדם רוצה יותר בכף שלו, לכן מותר לבעל הפירות לעשר מהן על תבלים שיש לו בביתו. אלא לרב נחמן בר יצחק שפירש טעמו של תנא קמא שחוששים שמה יפריש ממנו תרומה ומעשר על פירות שבביתו, קשה, מהי לפיכך? איך תלה התנא היתר המעשר משום איסור המכירה? הרי נהפוך הוא. איסור המכירה הוא משום שמותר לו לעשר, וחששו שמה הפירות נעשו תרומה ומעשר, ובמכירתם יכשיל את הלוקח באיסור אכילת תרומה. כך מפרש רש"י את קושיית הגמרא, ואילו הרשב"א והר"ן פירשו את קושיית הגמרא, כך, איך אמר התנא שכיוון שאין לנפקד למכור את הפירות, לכן יכול לעשר מפירות אילו על פירות שיש לו בביתו, והרי זה שאין הנפקד יכול למכור, הוא רק מפני שהמפקיד יכול לעשר מהן, ואם כן מוכח, שהטעם שיכול לעשותן תרומה ומעשר, אינו מפני שהדין הוא שלא ייגע בהם. אלא שגם אם היה מותר לו למוכרן, היה מותר לבעל הבית לעשותן תרומה ומעשר. תרץ את הגמרא אחי כאמר, אמנם לכתחילה לא היה מותר לבעל הפירות לעשר מפירות אילו, כיוון שיש לחשוש שמה חסרו הפירות ומחרם הנפקד. ומכל מקום אמרו שלא ימכרם, כיוון שחששו שמה המפקיד הוא אדם שאינו מהוגן, ויעשה אותם תרומה ומעשר שלא כפי הדין. והרשב"א כתב שחשש הוא שפעמים סבור המפקיד שעדיין לא נחסרו הפירות בכדי חסרונם ולא ימכרם הנפקד. שהרי בפחות מכדי חסרונן ודאי אין לו למוכרן. ובאמת כבר נחסרו כדי חסרונן ומחרן הנפקד. אבל אשת אדם הוא רבנן לאחר שאמרו חכמים לא נזבן, שלא ימכור הנפקד את הפירות, משום דחיישינן שחוששים אנו שמה בכל זאת עבר בעל הפירות וישרם על פירות שיש לו בביתו, לפיכך בעל הבית עושה אותן אף לכתחיל התרומה ומעשר על מקום אחר, כיוון שכבר אין מקום לחשוש שמה מחרם. ולכאורה קשה מדוע תקנו חכמים להפך, שלא יפריש בעל הבית תרומה ומעשר מפירות שיפקיד אצל אחר, ומתוך כך יהיה מותר לנפקד למכור את הפירות. לפי שכבר אין לחשוש שמעשן תרומה ומעשר. ואם נאמר שחוששים לבני אדם שאינם מעוגנים שיפרישו תרומה ומעשר מפירות שיפקידו גם לאחר תקנת חכמים, אם כן נחשוש גם שהשומר ימכור את הפירות שלו כדין, ומדוע יתירו לבעל הבית להפריש לכתחילה על פירות אילו ולא חששו לכך? תרץ תוספות רבינו פרץ, שלא חששו רק שהמפקיד יפריש שלו כדין, משום שאדם מפריש התרומה ומעשר בביתו, אבל לא חששו שהשומר ימכור את הפירות שהופקדו אצלו שלו כדין. כיוון שהמכירה נעשית על פי בית דין, ומאחר שתקנו חכמים שלא ייגע בהם, לא יתירו לו בית דין למכור. ואילו השיטה מקובצת מתארת בשם גיליון התוספות, שלא יכלו לתקן שלא יפריש כיוון שהוא בעל הבית על הפירות, והוא לא ישמע להם, אבל השומר שאינו בעלים ישמע לתקנת חכמים שלא למוכרם. מביאה הגמרא חילוק דין בדעת תנא קמא ודנה עם חילוק זהו לכל הדעות. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מחלוקת האמורה במשנתנו בין תנא קמא לרבן שמעון בן גמליאל, האם מחויב הנפקד למכור פירות שנפסדים והולכים, אינה אלא אם נחסרו הפירות בכדי חסרונן, כפי הרגילות של כל מין להתחסר לזמן זה. ולכמן, בדף מ' עמוד א', תבאר המשנה שיעור החיסרון של כמה מינים. אבל אם נחסרו יותר מכדי חסרונן, דברי הכל בין לתנא קמא ובין לרבן שמעון בן גמליאל, מוכרן הנפקד בבית דין. דנה הגמרא עם דברי רבי יוחנן תלויים במחלוקת שהובא לאל בביאור טעמו של תנא קמא. מבארת הגמרא דברי רבי יוחנן הללו עד רב נחמן בר יצחק, על מה שאמר רב נחמן בר יצחק בביאור דעת תנא קמא ודאי פליגה. ודאי שדבריו חולקים, שהרי לפי דעת רב נחמן בר יצחק שטעמו של תנא קמא שאין לנפקד למכור את הפירות, ומפני שחוששים שמא עשה המפקיד מפירות אלו תרומה ומעשר. אם כן ודאי שגם אם נחסרו יותר מכדי חסרונן אין לו למוכרן, כיוון שחשש זה קיים גם באופן זה. אבל עדי רב כהנה, על רב כהנה שפירש טעמו של תנקמה משום שאדם רוצה בכף שלו יותר מתשע קבין של חברו. מי להם הפליגה? האם נאמר שדברי רב יוחנן חולקים על דבריו? שהרי לרב כהנה אפילו אם התחסרו יותר מכדי חסרונן לא ימכרם, כיוון שאדם רוצה בכף שלו יותר מתשע קבין של חברו. או שמה אף לדברי רב כהנה נוח לאדם שיהיה נפסד מעט, אבל לא ביותר מכדי החיסרון הרגיל. בבארת הגמרא יש לומר שאין דברי רב יוחנן חולקים על דברי רב כהנה כלל. שכן כי כאמר רב כהנה מה שאמר רב כהנה, שאדם מעדיף מעט משלו מאשר הרבה משל חברו, דווקא בכדי חסרונן כאמר. אבל אם נתחסרו יותר מכדי חסרונן, מודה רב כהנה שעדיף לו שימכרם, אפילו שבכך לא יהיה לו את שלו שעמל בו. מקשה הגמרא, איך אפשר לומר כך בדעת רב כהנה והא והרי רוצה אדם בכף שלו יותר מתשע קבין של חברו כאמר? כך אמר רב כהנה ומבואר, שאפילו אם יתחסר משלו בשיעור של 9 עשיריות, מעדיף אדם את שלו, וזה יותר משיעור של כדי חסרונן. הרי שסובר רב כהנה שאפילו ביותר מכדי חסרונן לא ימכור, מפני שעדיף לאדם את שלו. תרץ את הגמרא, יש לומר שרב כהנה אמר לשון זו, אמר זאת לא בדווקא, אלא הוא גוזמה באלמה, שפת יתר, וכן מודה רב כהנה שביותר מכדי חסרונן עדיף לאדם למכור את שלו. בקשה הגמרא מברייתא על דברי רבי יוחנן. מייתי ויש להקשות על רבי יוחנן, שנינו בברייתא לפיכך, מכיוון שגם אם הפירות נפסדים והולכים אסור לנפקד למוכרן, בעל הבית עושה אותן את הפירות שהפקיד, תרומה ומעשר על מקום אחר. מקשה הגמרא לדעת רבי יוחנן שביותר מכדי חסרונן מותר לו למוכרן, מדוע מותר לבעל הפירות לעשות מפירות אלו תרומה ומעשר על הפירות שבביתו ולאיכו שיש לו לחשוש? דיל מאווה להושם הנחסרו הפירות שאצל הנפקד יותר מכדי חסרונן וזבנינו. ומחרם הנפקד קודם שעשה מהם בעל הפירות תרומה ומעשר על הפירות שבביתו, וכפי המותר לו מן הדין. ונמצא שבעל הפירות כאכיל תבלים, אוכל תבלים, מאחר שבשעה שעשה מהם תרומה ומעשר, כבר נמכרו הפירות לאדם אחר והחלן הלוקח, ולא חלה להם שם תרומה ומעשר, ולא נתקנו הפירות שבביתו מטיב להיהן. מתרץ לגמרא, דבר זה שהתחסרו הפירות יותר מכדי חסרונן לא שכיח, אינו מצוי, ולכן יכול בעל הבית לעשות מהם תרומה ומעשר, ואינו צריך לחשוש שמה נתחסרו כל כך ומחרן הנפקד. שואלת הגמרא עוד, ואם השתכחי ואם נמצא שנתחסרו הפירות יותר מכדי חסרונן, מהי? מה הדין? וכי האם נאמר דמזבנין עליהו שימכור אותם הנפקד? ולאיכו שרי יש לו לחשוש שמה סען כבר בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר, והלוקח אינו יודע מכך, ואוכל את הפירות הללו בחזקת שהם חולין, ונמצא שהנפקד מכשיל זרים באכילת תרומה. משיבה הגמרא, כי מזבנין הנמי, גם מה שאמר רבי יוחנן שאם נתחסרו ביותר מכדי חסרונן מותר לנפקד למוכרן, אין הכוונה שמוכר אותם לזרים, אלא מוכרם לכהנים בדמי תרומה מזבנין עליהו. כלומר, שמוכר אותם לכהנים בחזקת תרומה. ומחירה זו שונה ממחירת חולין, כיוון שמחירן של פירות תרומה זול יותר מפירות חולין, הועיל ופירות תרומה אינם נאכלים אלא לכהנים וצריכים גם לשומרה בתארה. וכתב המאירי שכיוון שמוכרם בזול, אין יכול למוכרם, אלא אם כן הולכים ומתחסרים כל כך, שאם לא ימכרם יפסיד הבעלים יותר ממחירה זו שמוכרם בזול. מקשה הגמרא על מה שנתבהר לאל, שרב נחמן בר יצחק חולק על רבי יוחנן וסובר שגם אם נחסרו הפירות יותר מכדי חסרונן, אסור לנפקד למכור את הפירות. ולרב נחמן בר יצחק נמי, גם לדעת רב נחמן בר יצחק, מדוע סובר הוא שגם אם נחסרו יותר מכדי חסרונן אסור לו למוכרן, מפני שחוששים שמעשן בעל הפירות תרומה ומעשר על הפירות שבביתו? והרי החשש הזה אפשר לתקן בכך דנזבנינו לכהנים בדמי תרומה, שימכור אותם לכהנים בחזקת תרומה, ומחירה זו שונה ממחירת חולין, כיוון שמחירם של פירות תרומה זול יותר מפירות חולין, הועיל ופירות תרומה אינם נאכלים אלא לכהנים וצריכים גם לשומרה בתארה, ולא יקשלו זרים במחירה הזו. מדרץ את הגמרא בהפליגי, רבא בר בר חנה ורב נחמן בר יצחק חולקים בדבר הזה. דרבא בר בר חנה שאמר שאם נחסרו יותר מכדי חסרונן מותר לו למוכרן, סבר שדבר זה שהתחסרו הפירות יותר מכדי חסרונן לא שכיח מדי, אינו מצוי כלל, וכי משתכח, ואם נמצא בכל אופן כדבר הזה שנחסרו הפירות יותר מכדי חסרונן, לקמי ודהביה, רק לאחר זמן מרובה יבוא שיעור החיסרון להיות יותר מכדי חסרונן, ולכן אין לנו לחשוש שמה לאחר שאם קרם הנפקד יעשה אותם בעל הפירות תרומה ומעשר על פירות שיש לו בביתו, כיוון דהי אביד להו בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר, מקמי דאבלו יותר מכדי חסרונן אביד להו. שכאשר בא לעשות בעל הבית את הפירות הללו תרומה ומעשר על מקום אחר, זה לפני שהם נחסרו יותר מכדי חסרונן, אז הוא עושה אותם תרומה ומעשר, לפי שאין אדם משהה תבלים בתוך ביתו זמן מרובה. ואין לחשוש שמה יגיעו אחר כך פירות אחרים לביתו, לפי שאין תורמים מפירות שנה זו על פירות שנה אחרת. כאמור במסכת בחורות דף נון ג', וכיוון שעבר זמן רב, אין חוששים שמה יש ברשותו עדיין פירות מאותה שנה על הפירות שהפקיד. אילכך כי אב אלו, כשהפירות מגיעים לחיסרון של יותר מכדי חסרונן, מכיוון שאין לנו לחשוש שמה יעשה אותם בעתיד תרומה ומעשר על פירות שבביתו, אלא רק שמה עשה אותם בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר עוד לפני שנחסרו, ואם ימכרם לזרים כעת, הרי הוא מכשילם באכילת תרומה, נסבינינו לכהנים בדמי תרומה. הוא ימכור אותם לכהנים בחזקת תרומה, ומחירה זו שכאמור שונה ממחירת חולין, כיוון שמחירם של פירות אלו תרומה זול יותר מפירות חולין, הועיל ופירות תרומה אינם נאכלים אלא לכהנים, וצריכים גם לשומרה בתארה. ובכך ניתקן גם החשש הזה. זה מה שסובר כאמור רבא בר בר חנה, ואילו רב נחמן בר יצחק סבר שגם מציאות זו שמתחסרים הפירות יתר על כדי חסרונן, משכח שכיח, מצוי הדבר, וכי הווה להו, כשהפירות מגיעים למצב כזה שנתחסרו יותר מכדי חסרונן, לאלתר הוא דהווה להו. מיד זה קורה, ועדיין לא הספיק בעל הפירות לעשרת התבלים שבביתו. והיא אמרת, ואם נאמר לו, נזבנינו, שיכול למוכרם לכהנים, זימנין דקדים ומסבין להו. לפעמים ימצא, שיקדים השומר למוכרם לפני שבעל הפירות עשה אותם תרומה ומעשר על הפירות שבביתו, וכי עביד להו, ובשעה שעושה אותם בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר, לא ידע בעל הבית דזבנה שכבר נמכרו הפירות שהפקיד, ונמצא דקאכיל בעל הפירות ולים. מקשה הגמרא קושייה נוספת על רבי יוחנן מיתי ויש להקשות, שנינו בברייתא, מפקיד פירות אצל חברו והרכיבו, שהפקיד יין והחמיץ, או שהפקיד שמן והבהיש, או שהפקיד דבש והדביש, יצא טעם הדבש והחמיץ, הרי זה הנפקד לא ייגע בהם למכור אותם. דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים, עושה להם תקנה שלא יפסיד למפקיד עוד, הוא מוכרן בבית דין, וכשהוא מוכרן, מוכרן לאחרים, ואינו מוכרן לעצמו, כדי שלא יחשדו שמה לקחן לעצמו בזול ממחירם האמיתי. כיוצא בו, מצינו כיוצא בזה, שאין לאדם לקנות בעצמו ממון של אחרים הנמצא בידו, כדי שלא יבוא לידי חשד זה. גבי צדקה, שיש בידם מטבעות של פרוטות נחושת, בזמן שאין להם עניים לחלק להם את המטבעות, וצריכים לפרוט את המטבעות הללו בסלעי כסף, כיוון שפרוטות של נחושת מתפשות במשך הזמן ונפסלות, פורטים לאחרים, ואין פורטים לעצמם כדי שלא יחשדו אותם שלקחו יותר מן הדין, וכן מצינו גם בגבי תמחוי, מאכלים שגובים מהאנשים כדי לחלקם לעניים, בזמן שאין להם עניים לחלק את התמחוי, מוכרים את התמחוי לאחרים ואין מוכרים לעצמם כדי שלא יחשדו שלקחו בזול. מבארת הגמרא את הקושייה, קטן עם מיד, מכל מקום שנינו כאן, שאם הופקדו אצלו פירות והרכיבו, לא ימכרם לדעת רבי מאיר. מה אליו? האם אין מדובר אפילו אם הרכיבו יותר מכדי חסרונן? הרי שאפילו באופן זה סובר רבי מאיר שאסור לו למוכרן, וקשה על רבי יוחנן שאמר שכשנחסרו ביותר מכדי חסרונן, לדברי הכל מוכרן. תרץ את הגמרא, לא, אין מדובר שנחסרו ביותר מכדי חסרונן, אלא שנחסרו בכדי חסרונן. ובזה נחלקו רבי מאיר בחכמים, כפי שנחלקו תנא קמא ורבן שמעון מגמליאל במשנתנו. חוזרת הגמרא ומקשה, והא והרי בברייתא נאמר שגם אם יפקיד אצלו יין והחמיץ, או שמן והביש, או דבש והדביש, שאין לו למוכרן אף על פי דקלקולים אלו יותר מכדי חסרונן אינו, ושוב קשה לרבי יוחנן, תרץ את הגמרא שייני הני, יש לחלק בין פירות שהרכיבו לבין יין שהחמיץ ושמן שהביאיש ודבש שהדביש, כיוון שפירות שהרכיבו אם לא ימכרם ימשיכו להתקלקל עד שיפסידם בעל הפירות לגמרי, ולכן יש לו למוכרן, אבל בקלקולים אלו שביין, שמן ודבש, כיוון דקם קם, כיוון שנתקלקלו כבר, שוב לא יתקלקלו עוד גם אם יעמדו בביתו ולא ימכרם, ולכן לא יתיר רבי מאיר למוכרם אף שנתקלקלו יותר מכדי חסרונם, כיוון שאין תקנה במחירתם. אומרת הגמרא שנינו בברייתא בשמן שהביאיש ודבש שהדביש שלדעת חכמים יש לו למוכרם, אז לגביהם מבררת הגמרא איזה צורך יש בדברים האלו שימצאו להם קונים. שואלת הגמרא שמן והביאיש דבש והדביש, למה יחזו? למה הם ראויים אחר שנתקלקלו? וכיצד נאמר בברייתא שיכול למוכרם והרי אין להם קונים? משיבה הגמרא, שמן שהביאיש חזי לגלדאי ראוי לרצענים לסוך בו את העורות, דבש שהדביש ראוי לקטישא דגמלי לתנוע על גב הגמל שנקטש מחמת המסוי. שואלת הגמרא, ומה ששנינו בדברי חכמים, וחכמים אומרים, עושה להם תקנה ומוכרם בבית דין, מה יתקן תעביד להו? איזו תקנה עושה ובמה שמוכרם? הרי נתקלקלו באופן שאינם יכולים להתקלקל עוד, וכפי שנתבהר לאל ואין להם תקנה כלל, משיבה הגמרא, אמר רבה שיחן התקנה אינה לשמן ולדבש וליין, אלא לקנקנים שמונחים בהם, שלא יתקלקלו מחמת קלקול השמן והיין והדבש. שואלת הגמרא, ומאחר שנתבהר שמודה רבי מאיר לחכמים שאם נחסרו ביותר מכדי חסרונן ומוכרן, במאי כמי פליגי במנך לקור רבי מאיר וחכמים אם ימכור משום הפסד הקנקנים, ומבאר אמר המשיף שהגמרא סברה שקלקול הקנקנים הוא כמו הפסד של יותר מכדי חסרונן, ולכן רק לאחר שאמרנו שאף רבי מאיר מודה שביותר מכדי חסרונן מוכרים, שאלה הגמרא אם כן, במאי המחלוקת, כלומר מדוע לא חשש להפסד הקנקנים שאפו יותר מכדי חסרונן, משיבה הגמרא, דמר סבר, רבי מאיר סבר שרק להפסד מרובה של יותר מכדי חסרונן חששו, אבל להפסד מועט של הקנקנים לא חששו. וכתבו הרשב"א בהר"ן שאין כוונת הגמרא שאינו חייב למוכרן, אלא שאינו רשאי למוכרן. ואף על פי שהטעם בקנקנים הוא משום שלא חששו להפסד מועט, ואם כן הדין נותן שיהיה רשאי למוכרן, מכל מקום, כיוון שאין חוששים להפסד מועט, הרי זה כמו שיפקיד אצלו בעל הבית שמן ויין ודבש מקולקלים שאין לו למוכרן. במר סבר חכמים סוברים שאפילו להפסד מועט של הקנקנים, נמי חששו, גם כן חששו. בבעל המאור והמלחמות השם, נחלקו עם מחלוקת זו דומה למחלוקת שנחלקו תנא קמא ורבן שמעון בגמליאל במשנתנו. לדעת בעל המאור רבנן שחוששים להפסד מועט של קנקנים, כל שכן שחוששים להפסד של הפירות שנתחסרו בכדי חסרונן. ולרבי מאיר שאינו חושש לכך גם בפירות שנתחסרו כדי חסרונן, סובר שאינו מוכרן. ולפי זה חכמים בברייתא חולקים גם על מה שאמר רבי מאיר שבפירות והרכיבו אינו מוכרן, משום שמדובר בפירות שנתחסרו כדי חסרונן. ואילו דעת מלחמות השם הוא שבפירות שהרכיבו לא חולקים רבנן על רבי מאיר, משום שאף אם חוששים להפסד מועט, מכל מקום יש בהם טעם שלא למכור, או משום שאדם רוצה בקו שלו, או משום שחשש ישנו שמעשן תרומה ומעשר, ורק ביין דבש ושמן שנתקלקלו שלא שייך בהם אילו הטעמים, סוברים רבנן שאם קרה, משום שחששו גם להפסד מועט. אומרת הגמרא שענינו במשנה, רבני שמעון גמליאל אומר, אם קרם בבית דין מפני שהוא כמישיב הוידה לבעלים. איתמר שנו חכמים רבי אבא ברבי יעקב אמר בשם רבי יוחנן הלכה כרבני שמעון גמליאל שצריך הנפקד למכור את הפירות שמתחסרים והולכים. ורב אמר בשם רב נחמן הלכה כדברי חכמים שלא ייגע בהם למוכרן. מקשה הגמרא, מדוע הוצרח רבי יוחנן לפסוק הלכה בפירוש כרבני שמעון גמליאל במשנתנו, והאמרה רבי יוחנן חד הזמנה? הרי כבר אמר רבי יוחנן בפעם אחרת באופן כללי שההלכה כרבני שמעון גמליאל, כמו דאמר רבא בר בר חנה אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבני שמעון גמליאל במשנתנו, כל מקום המובא במשנה דעת רבני שמעון בן גמליאל במחלוקתו עם חכמים הלכה כמותו, חוץ משלושה מקומות. א', מערב מחלוקת רבנן ורבני שמעון בן גמליאל במסכת בבא בתרא בדף קע"ג עמוד ב', אם יכול המלווה להיפרע מערב קבלן גם אם יש לו לווה נכסים, שהוא יכול לגשת ישירות לערב. המחלוקת השנייה בציידן, מחלוקת במסכת גיטין בדף ע"ד עמוד א', במעשה שערה במקום ששמו ציידן, שנתן אדם גט לאשתו על מנת שתביא לו את הצטליתו, ועבדה את הצטלית ונתנה לו דמים תחתיהם. מחלוקת אם נתקיים התנאי בנתינת הדמים ומגורשת בכך או לא. והמחלוקת השלישית, ראייה אחרונה, במסכת סנהדרין דף ל"א עמוד א', המחלוקת באופן שאמרו בית דין לנתבע להביא ראייה עד 30 יום ולא הביא, ומצא ראייה לאחר 30 יום אם בית דין מקבלים אותה. ועוד נחלקו באופן שאמר שאין לו עדים בראייה אחרת, ולאחר זמן הביא עדים או שטר לזכותו. ובאופן הראשון הלכה כרבני שמעון בן גמליאל שמקבלים את ראייתו, אבל באופן השני שהיא ראייה אחרונה, כלומר המחלוקת האחרונה בענייני ראיות, אין הלכה כמותו ואין מקבלים את העדים או השטר שהביא. ואם כן, אם תמיד הלכה כרבני שמעון בן גמליאל חוץ משלושת המקומות הללו, מדוע הוא צריך לומר רבי יוחנן במחלוקת שבמשנתנו בפירוש שההלכה כרבני שמעון בן גמליאל, הרי תמיד הלכה כמותו? מתרץ את הגמרא, אכן המוראי נינו ועליבא דרבי יוחנן. מחלוקת המוראים היא בדעת רבי יוחנן, של רבא בר בר חנה, דעת רבי יוחנן שבכל מקום הלכה, כרבן שמעון בן גמליאל, אבל רבי אבא ברבי יעקב, אין דעת רבי יוחנן כך, ולכן הוא צריך לומר שכאן במשנתנו ההלכה כמותו. דנה הגמרא אם ניתן לדמות דין נוסף שתלוי במחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן. אומרת הגמרא מדי רבן שמעון בן גמליאל שסובר שאם מתחסרים הפירות יש לה נפקד למוכרן, נשמע נלמד דבי דין מורידין קרוב, הקרוב ביותר שראוי ליורשו, לנכסי שבוי, לקרקעות של אדם שנשבע כדי לעבדן ולשומרן. שכיוון שאינו יכול לצוות אדם על נכסיו, מוטל על בי דין לדאוג לכך. כמו שאמר רבן שמעון בן גמליאל שהנפקד צריך להשתדל בתקנת הפירות של המפקיד שלא ייפסדו. ומדי רבנן שסוברים שלא ימכור הנפקד את הפירות ונפסדים והולכים הפירות, נשמע דאין מורידים קרוב לנכסי שבוי, אלא מניחים אותם כמות שהם, לדעת רבנן, עד שיחזור השבוי, או עד שנשמע שמת. דוחה הגמרא ואומרת, אין ללמוד זה מזה. וממאי, מניין שיש לדמות את הדינים זה לזה? דילמה, יש לומר, עד כאן לא כאמר רבני שמעון בן גמליאל אחא, לא מצינו שאמר רבני שמעון בן גמליאל כאן שצריך לחשוש להפסד הנכסים, אלא משום דקקליה קרנה, שאפשר שיחלה הקרן אם לא ימכרם, שהרי נפסדים והולכים עד שיחלו לגמרי, אבל אתם. שם בשבוי שנשבע חינמי, יש לומר שגם רבני שמעון בן גמליאל מודד, אין מורידים קרוב לנכסיו לפי שלא יכלה הקרן לעולם. וכן עד כאן לא כאמרי רבנן אחא, לא אומרים חכמים אצלנו במשנה שאין לנפקד למכור את הפירות, אלא משום שסוברים אי כרב כהנא, או כמו שפירש רב כהנא לאל בדף למתחת עמוד א', שאדם רוצה בכף שלו יותר מתשע קבין של חברו, אי כרב נחמן בר יצחק, או כמו שפירש רב נחמן בר יצחק לאל בדף למתחת עמוד א', שחוששים שמא הסען המפקיד תרומה ומעשר על פירות שבביתו, אבל אתם. אבל באופן האמור, בשבוי שנשבע, אחי נמי, יש לומר שאף רבנן מודים, דמורידים קרוב לנכסיו של שבוי. לפי שאין כאן חשש שמא הם תרומה ומעשר, וכן אין שייך הטעם שאדם רוצה בכף שלו, שהרי אינו מוכר את השדה, אלא זורעה ומשביחה. שואלת הגמרא לממרא, וכי אפשר לומר דתרי טעמי נינו, שאכן שני דינים נפרדים הם וטעמיהם שונים? ואמר, הרי מצינו שאמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, שצריך הנפקד למכור את הפירות, וכן אמר שמואל, שמורידים קרוב לנכסי שבוי, ולכאורה לא, ואם לא אמר כן, אלא משום דך טעם הוא, משום שטעם אחד לשני הדינים. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין הטעם כך, אלא תרי טעם מינינו. שני טעמים הם ואינם תלויים זה בזה, אלא שפסק שמואל הלכה בשניהם כך, ובכל אחד כטעמו. מוסיפה הגמרא חינמי מסתברא, כך גם מסתבר לומר שאין שני הדינים תלויים זה בזה. דאמר רב ואמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, הלכה כדברי חכמים, ואף על פי כן, אמר רב נחמן שמורידים קרוב לנכסי שבוי. ואם שני הדינים תלויים זה בזה, מאחר שפסק הלכה כחכמים, היה צריך לפסוק שאין מורידים קרוב, אלא בהכרח שמע מינה, יש ללמוד מדברי רב נחמן, דתרי תאמינינו, ששני דינים נפרדים וטעמיהם שונים, סיימת הגמרא, אכן שמע מינה, אכן מוכח כך, שאין שני הדינים תלויים זה בזה. מבארת הגמרא את המחלוקת אם מורידים קרוב לנכסי שבוי, איתמר, נאמר שבוי שנשבע, רב אמר אין מורידים קרוב לנכסיו, שמואל אמר מורידים קרוב לנכסיו, ובאיר את הגמרא בששמו בו בשבוי הזה שמת כולה אלמה לא פליגי, לא חולקים רב ושמואל ושניהם מודים דו מורידים קרוב לנכסיו. ולמרות שלא מורידים יורשים לנחלה אלא בעידוד ברורה כפי ששנינו במסכת יבמות בדף קוף י' זין, אכן אף כאן אין מורידים אותו בתורת יורש למכור את הנכסים אלא בתורת הריס לעבד את הקרקע ולהשביחה. והטעם שאם שמו בו שמת מודה רב שמורידים קרוב לנכסיו ולא חוששים שמה יפסיד את הנכסים, משום שבאופן ששמו בו שמת הרי הוא כיורש. ולא אמרו שאין מורידים יורשים לנחלה על פי יד אחד, אלא למכור בנכסים, אבל לאכול כאריס מורידים, כך מסביר הריטב"א. אומרת הגמרא כי פליגי, מחלוקתם היא בשלא שמעו בו שמת. רב אמר אין מורידים קרוב לנכסיו, דילמה מפסיד לו, שמה יפסיד את הקרקע בעבודתו, כגון שיזרע את הקרקע תמיד כדי להוציא ממנה פירות, ובכך יכחיש את הקרקע. כאמור במסרת בבא בתרא בדף כוח עמוד א', שיש מקומות שעל דרך הוא שזורים שנה אחת, ומשאירים אותה בורה שנה שנייה, נותנים חופש לקרקע שנה שנייה וכן הלאה, על זה הדרך כדי לא להכחיש את הקרקע, ופה החשש, שהוא יעבד ויזרע את הקרקע שנה אחרי שנה ויכחיש את הקרקע, או שלא יזבל את הקרקע להשביחה. ושמואל אמר מורידין ואין לך חשש לכך, כמאן דאמר מר, אמר החכם לקמן בדף למטת עמוד א', שימינה להו כאריס, שהיורד לנכסי שבוי נוטל מהפירות כמנהגי אריסי העיר, וממילא לא מפסיד להו. ממילא הוא יתרח לעבד ולזרוע את הקרקע ולזבלה כראוי. כי אם הוא יפסיד את הקרקע, הוא יפסיד גם לעצמו. מקשה הגמרא מברייתא על שמואל, מי טיבי, שנינו בברייתא. רבי אליעזר אומר, נאמר בפסוק בספר שמות, פרק חב ב' פסוק חב ג', בחרה אפי והרקתי אתכם בחרב, היו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים, ולכאורה קשה, הרי ממש מה שנאמר בחרה אפי והרקתי אתכם בחרב, כבר יודע אני שנשותיהם יהיו אלמנות ובניהם יתומים, אלא מה תלמוד לומר, לשם הוסיפה התורה וכתבה, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים, אלא מלמד התורה בא להוסיף כללה על קללת החרב, והיא שיהיו נשבים על ידי האויבים, ונשותיהם מבקשות להינשא לאחר, ואין בית דין מניחים אותן להינשא, כיוון שלא היה ידוע בבירור שמת, והרי הם בספק איסור אישת איש. ובניהם רוצים לרד לנכסי אביהם, כיוון שהם היורשים ואין מניחים אותן. כיוון שאין ידוע בבירור שמת אביהם, הנה מבואר שאין קרוב יורד לנכסי השבוי, ולכך אין מניחים את הבנים לרד לנכסה, וקשה על שמואל שאמר שמורידים קרוב לנכסי שבוי. תרץ את הגמרא, אמר רבא, מה שנאמר בברייתא שאין הבנים יורדים לנכסי אביהם, לירד ולמכור תנן. היינו לעניין שאין מתירים ליורשים למכור את נכסי אביהם, אבל לרדת לנכסים כמנהג אנשי העיר, לעבוד ולאכול פירות, ייתכן שאף הברייתא מודה שמורידים קרוב לנכסי שבוי. מביאה הגמרא מעשה בעניין שבוי שירדו קרוביו לנכסיו. אבי עובדה בנערדה, הראה מעשה בנערדה שנשבע אדם וירד יורשו לנכסיו, ופשטה רב ששת והוכיח רב ששת מהמתניתה, מהברייתא שהובא לאל שאין מורידים קרוב לנכסיו, ולפיכך רצה להוציאו מהנכסים. אמר לרב אמרם, אין להוכיח כן, משום דדילמה לירד ולמכור תנן, כוונת הברייתא רק שאין יורדים לנכסיהם למכור אותם, אבל מורידים את הקרוב לנכסים כדי לעבוד בהם ולאכול כדין אריס. אמר לרב ששת לרב אמרם, דילמה מפומפדיטה את, דמאילן פילה בקופה דמחתה, שמה מבני פומפדיטה אתה, שמכניסים פיל בחור של מחת, ומשל הוא זה, שדרכם היה לפרש את דברי התנאים בפירושים דחוקים, שאינם במשמעות הדברים, והדומיה דנשותיהם ובניהם קטני. והרי בברייתא נאמרו שני דברים, שאין מניחים את נשותיהם להינשא, ושאין מניחים את הבנים לירד לנכסי אביהם, ומשמע שדומים הם זה לזה. ומה אתם, כמו ששם לגבי נשיהם המבקשות להינשא, כלל לא, אינן יכולות כלל להינשא, הפך אף גם לגבי הבנים המבקשים לירד לנכסי אביהם, נמי כלל לא, אין מניחים אותם כלל לירד לנכסי אביהם, ואין לחלק ולומר שאין מניחים אותם לירד רק על מנת למכור, אבל מניחים אותם לירד על מנת לאכול, שמשמעות הברייתא היא שאינם יורדים כלל לנכסי אביהם, ויש להוכיח מן הברייתא הזו שאין מורידים קרוב לנכסי שבוי. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בנידון הזה. בנידון זה, אם מורידים קרוב לנכסי שבועי, תנאי, מחלוקת תנאים דתניא. שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת כתובות, היורד לנכסי שבועי על מנת לעבוד בו כאריס, אין מוציאים אותו מידו. ואף לכתחילה מורידים אותו לנכסים, אלא שנקטה הברייתא את הלשון הזו שמשמעו בדיעבד, אגב הסיפה שבנטושים, אף אם ירד, מוציאים אותו מידו. כך תוספות בדיבור המתחילה יורד. אילו הרמב"ם הלכות נחלות פרק זין על אחד דלת פרש, שמדובר באופן שירד לירד, ולמכור, שכיוון ששמעו בו שמת, אין מוציאים מידו. בעוד נאמר, ולא רודה לאפילו, שמע יורד לנכסי השבוי שממשמשים הבעלים ובאים, וקדם בתלש ואכל מהפירות שגדלו בזדותיו של השבוי, הרי זה זריז ונזכר במה שאכל ואינו משלם עליהם. שכיוון ששבוי, היינו ששמעו בו שמת, כמבואר בהמשך הברייתא, נמצא שהקרוב היורד לנכסים הללו ירד על דעת לאכול את כל הפירות ולא רק כאריס, ולכך זכה בכל מה שאכל. מפרש את הברייתא ואלו הם נכסי שבויים שנאמר בהם הדין הזה, הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן קרוביו המורישים, הלכו להם למדינת הים על מנת לסחור ולחזור למקומם ונשבו שם ושמעו בהם שמת. אמנם אומרת הברייתא, היורד לנכסי נטושים, לנכסים הנטושים מבעליהם, מוציאים אותו מידו, מפרש את הברייתא ואילו הם נכסי נטושים. הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן המורישים, הלכו להם למדינת הים ולא שמעו בהם שמת, ואמר רבן שמעון בן גמליאל, שמעתי שהנטושים כשבויים, שדין הנטושים כדין השבויים, ואף היורד לנכסי נטושים, אין מוציאים מידו. הנה מבואר, מחלוקת הנקמה ורבן שמעון בן גמליאל, הם מורידים קרוב לנכסי שבוי שלא שמעו בו שמת. שלדעת הנקמה אין מורידים וכדעת רב ולכך מוציאים מידו, ולדעת רבן שמעון בן גמליאל מורידים וכדעת שמואל. מביאה הברייתא אופן נוסף, היורד לנכסי רטושים, מוציאים אותו מידו. ואילו הם נכסי רטושים, הרי שהיה אביו או אחיו, אחד מן המורישים כאן, והלכו להם מכאן מדעתם, ואינו יודע לכאן הלכו. ולכן אין מורידים קרוב לנכסיו, לדברי הכל, שכיוון שיצא מדעתו ולא ציווה אחרים על נכסיו, אין לנו לעשות מעצמנו תקנה לנכסיו. וברשי וברשבה מבואר שכיוון שיצא לדעת ולא ציווה על נכסיו, הרי זה כמו שגילה בדעתו שאינו רוצה שירדו אחרים לנכסיו. וברמב"ם הלכות נחלות פרק ז' הלכת ט' מבואר שדינו כדין אבידה מדעת שאין לנו מצווים להחזירה. מבררת הגמרא מה ישנה אנך, נכסים אלו שנעזבו על ידי בעליהם שלא מדעתם דקרולהו שכינתה אותם הברייתא בלשון נטושים, ומה ישנה הני, אלו שנעזבו על ידי בעליהם מדעתם דקרולהו רטושים. מבררת הגמרא, נכסי שבוי נקראים נטושים משום דבעל כורחן של הבעלים נעזבו, ומצינו בתורה לשון כזו על נכסים שנעזבים בעל כורחם של בעליהם, דכתיב לגבי איסור עבודה בקרקע בשנת השמיטה. ספר שמות פרק חב ג' פסוק י' א', והשביעית תשמטנה ונטשתה, כלומר שבשנה השביעית תעזוב את הקרקע מלעבוד בה בחרישה וזריעה, וגם תנטשנה מעבודת זיבול ועידור. וזו הפקעת הדמלכה. ההפקעה במצוות המלך בעל כוחו של האדם, הרי שלשון נטישה פירושה עזיבה בעל כוחם של הבעלים, ונכסי היוצא לדעת נקראים רטושים, משום דמידעתן של הבעלים נעזבו, ומצינו בכתובים לשון כזו על עזיבה מדעת, דכתיב בספר הושע פרק י' פסוק י' ד' וקם שעון בעמך, וכל מבצריך יושד כשוד שלמן בית ארבאל ביום מלחמה, הם על בנים רוטשה. נתנבא אושע שיבואו האויבים עליהם, ויעזבו הם על בנים כמו הבורחים מפני שודדים הבאים במערב מלחמה שעוזבים הם על בנים. ככה ינוסו גם הם, ויעזבו הם על בנים מחמת דאגת האויב ולא מתוך פחד ובהלה. מבארת הגמרא באילו נכסים נאמר בברייתא שיורד לתוכם נוטל כאריס. תנא נאמר בברייתא וכולם כל היורדים לנכסיו של אדם שאינו לפנינו, שמין להם כאריס, שאם יבואו הבעלים יתלו אילו שירדו לנכסיהם בפירות ובשבח שישביחו את הקרקע כמנהג אריסי המקום. מדברי רשי כאן משמע, שמתחילה אוכל כל הפירות, ורק לאחר שחזרו הבעלים שמים לו למפרע, כאריס בפירות שאכל וכן בשבח הקרקע. ואילו דעת התוספות בדיבור המתחיל בכולם, שהיורד לנכסי שבוי, שלא שמעו בו שמת, אוכל מתחילה את כל הפירות ומה שאכל אכל, ואפילו אם חזרו הבעלים, אין מחשבים עמו למפרע כאריס, והחילוק בינו לבין יורד לנכסי שבוי ששמעו בו שמת, הוא רק לגבי האופן ששמע שהבעלים ממשמשים ובאים, שאם שמעו בו שמת, הרי זה זריז נזכר במה שקדם באכל, וכשלא שמעו בו שמת, אינו יכול לקדם ולתלוש את הפירות, אלא נוטל מכאן ואילך כאריס. מבררת הגמרא, היה, על איזה אופן נאמרו דברי הברייתא, אילה, אם האם נאמר שמדובר השבויין, על היורד לנכסי שבוי ששמעו בו שמת, קשה. השתא הרי הדין בזה שאם שמע שהבעלים ממשמשים ובאים וקדם ותלש, זריז ונזכר, אהבה, כפי ששנינו בברייתא לילד דף למתחת עמוד ב' וזכה בכל מה שאכל. ואם כן, מהי דאשבח מבעיה? האם צריך להשמיענו שנוטל כאריס גם במה שישביח, והרי הוא יורד ברשות, וכל יורד ברשות דינו ליטול כאריס? מבארת הגמרא אלא כוונת הברייתא שנוטל כאריסי הרטושים על היורד לנכסי אדם שיצא לדעת. מקשה הגמרא, והמוציאין אותן מידו קטעני והרי לגבי היורד לנכסי רטושים שנינו בברית הלל דף למחרת עמוד ב' שמוציאים את הנכסים מיד היורד ואם כן הרי הוא כיורד שלא ברשות ואיך ייתכן שיהיה דינו כיורד ברשות שנוטל כאריס ובהרת הגמרא אל הכוונת הברית ההיא הנטושים על היורד לנכסים נטושים שלא שמו בו שמת שהוא נוטל כאריס חוזרת הגמרא ומקשה למן לפי איזה שיטה נשנית הברית הזו אילה אם נאמר שהברית נשנתה לפי דעת רבנן בברית הלל יהיה קשה דאמרי רבנן שהיורד לנכסים נטושים מוציאים אותו מידו, ושוב אי אפשר לומר שנוטל בהם כאריס. כמו שנתבהר לאל לגבי היורד לנכסי רטושים. ואם נאמר שהברייתא נשנתה לדעת רבני שמעון בן גמליאל, גם כן יהיה קשה. דעה אמר שמעתי שדין נכסי הנטושים כשבועים, כדין נכסי השבועים. וכשם שהיורד לנכסי שבועים הרי זה זריז ונזכר, כך גם דינו לגבי היורד לנכסי נטושים. ואם כן חוזרת קושיית הגמרא לאל, שאין חידוש בזה שנוטל כאריס, שהרי הדין הוא שזוכה בכל מה שקדם בתלש ואכל. תרץ את הגמרא שגם לדעת רבן שמעון מגמליאל אין דין נכסי נטושים כדין נכסי שבויים לגמרי, אלא כשבויים ולא שבויים. כלומר, בדין אחד דומה דין נכסי נטושים לדין נכסי שבויים, ובדין אחד אינו דומה לו. ומבאר את הגמרא במה הוא דומה לו ובמה לא. כשבויים, דינו דומה לדין נכסי שבויים לגבי זה, דין מוציאים אותם מידו של היורד לתוכן. ואין דינו כיורד לנכסי רטושים שמוציאים אותו מידו. ולא שבויים, ויש בו דין שאינו שווה לשבויים, דילו אתם, ויורד לנכסי שבויים, אם קדם בתלש כששמש הבעלים ממשמשים ובאים, הרי הוא זריז ונזכר וזכה בכל מה שאכל. מכיוון שמלכתחילה ירד לנכסים על דעת לאכול את כל הפירות. ואילו אחה, כאן ביורד לנכסי נטושים, אינו יכול לאכול את כל הפירות לאחר ששמש הבעלים ממשמשים ובאים. אלא שימין עלי בפירות ובשבח הקרקע כאריס. ואם כן מובן, מדוע הוא צריכה ברייתא לומר דין זה, שהיורד לנכסי נטושים אף שאינו זוכה בכל הפירות שקדם באכל, מכל מקום שמים לו כאריס. בתוספות בדיבור המתחיל וכולם, פירשו שטעם החילוק ביניהם בדין זהו, מחמת החילוק שיש ביניהם לגבי הדין שנוטל כאריס, שאם שמו בו שמת, אינו נוטל כאריס לאחר שחזרו הבעלים. ולכן תקנו שיטול את כל הפירות שהקדים לאכול לפני שחזרו הבעלים, אף ששמע שהם ממשמשים ובאים. אבל כשלא שמו בו שמת, אינו זוכה בכל מה שהקדים לאכול לפני שחזרו הבעלים. לאחר ששמע שהבעלים ממשמשים ובאים, כיוון שגם אחר כך כשיחזרו הבעלים, יטול בהם כאריס. ורשי פירש שהטעם שאם שמו בו שמת, הרי הוא זריז ונזכר, זהו מפני שירד על דעת לאכול את כל הפירות, כיוון שהיה סבור שכבר מת. מבאר את הגמרא מדוע חלוק דינו של יורד לנכסי שבוי שנוטל כאריס, מדינו של בעל שמוציא הוצאות על נכסי אשתו שאינו נוטל כאריס לאחר שגרשה. מקשה הגמרא ומה ישנה מדוע שונה דינו של יורד לנכסי שבוי שנוטל כאריס, מעד אתנן מה ששנינו במשנה במסכת כתובות בדף ע"ט עמוד ב', המוציא הוצאות על נכסי מלוק של אשתו שדינם הוא שהקרן שייכת לאישה והבעל אוכל פירות, ואם הוציא הרבה הוצאות בהשבחת הנכסים הללו ואכל רק כמעה, אכל רק מעט, או שהוציא כמעה ואכל הרבה ולאחר מכן גרשה, מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל, כלומר אינו נוטל כלום בנכסים הללו, אלא רק את הפירות שהספיק לאכול וקשה, מדוע אינו נוטל חלק כאריס כמו היורד לנכסי שבוי? והריטב"א פירש שהמקשה סבר לדמות דין יורד לנכסי נטושים למוציא הוצאות על נכסי אשתו, שכיוון שהוציא הוצאות על נכסים שהיו שלו, מחל על הוצאותיו לכן, אפילו אם גרשה אחר כך, אינו נוטל מה שהוציא. אלא מה שהוציא, הוציא, ומה שאכל, אכל. כך גם כאן, כמה שיש לו תקווה שירש את הנכסים הללו, יש לומר שעל דעת כן הוציא הוצאותה, ומחל עליהם, ולא ייטול כאריס במה שישביח. תרץ את הגמרא הלא דמיה, לא דומה דין יורד לנכסי שבועי, למוציא הוצאות על נכסי אשתו גדולה. ואם זה דומה, זה דומה הלא להד אמר רבי יעקב אמר רב חיסדא. לדין שאמר רב יעקב בשמו של רב חיסדא, מוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה שהיא יתומה מן האב וסיוע אימה. ואחריה ומיינה בו, בבעלה, ועל ידי המיון נפקעים הקידושים, כיוון שקידושי קטנה באופן זה אינם חלים אלא מדי רבנן, וחכמים אומרים שקידושים אלו מתבטלים על ידי שממיינת בהם, הרי ההוצאות שהוציא להשביח את נכסיה כמוציא על נכסי אחר דמי, ודינו כיורד לשדה חברו והשביחה שנוטל כאריס במה שהשביח. אלמה מוכח שאפילו בעל שהוציא הוצאות בשעה שחשב שהנכסים יהיו בידו והרי הוא משביח לעצמו, מכל מקום, כמה דלא סמך דעתי שאיננו בטוח בכך שישארו הנכסים בידו מפני שחושש שמה תמהן, תקינו לרבנן, תקנו לו חכמי שיטול כאריס, כי איך דלא לפסידינו, כדי שלא יפסיד את הנכסים, על ידי שיזרעם תמיד, ולא יניח לקרקע לנוח, ולא יעדור את הקרמים. החנמי, אף כאן ביורד לנכסי שבוי, כיוון שחושש שמה יחזור השבוי, תקינו לרבנן, תקנו לו חכמים שיטול כאריס, כי איך דלא לפסידינו, כדי שלא יפסיד את הנכסים. אומרת הגמרא שנינו בברייתא בכולן שמין להם כאריס. מבארת הגמרא באיזו אופן באה הברייתא לרבות שנוטל כאריס. שואלת הגמרא בכולן להטוי אימי. איזו אופן באה הברייתא לרבות שנוטל כאריס במה שאמרה בכולן. משיבה הגמרא להטוי אי הברייתא באה לרבות עד אמר רב נחמן אמר שמואל. בשמו של שמואל שבוי שנשבע מורידין קרוב לנכסיו משום שיצא שלא מדעתו, הוא נשבע בעל כורחו. אבל אם יצא ממקומו לדעת אין מורידין קרוב לנכסיו, שכיוון שהיה יכול לצוות אחרים שירדו לנכסיו ולא ציווה, מוכח שאינו חפץ בכך. ורב נחמן דידי, רב נחמן עצמו חולק ואמר, בורח שאין דעתו מיושבת עליו, מחמת שהוא בעול הרי הוא כשבוי ומורידים קרוב לנכסיו. שואלת הגמרא, בורח מחמת מהי? מחמת מה הוא ברח? הילה, אם המחמת כרגע, אם נאמר שברח מחמת שהיה חייב מס גולגולת שפורעים למלך, וכשרואה שלא יהיה לו לפרוע בורח קודם הזמן, היינו יצא לדעת, כיוון שאינו בעול ויש לו פנאי לצוות על נכסיו. אלא אומרת הגמרא, בורח מחמת מרדין, מחמת רציחה, כלומר שהרג אדם, במנהג הפרסים להרוג על שפיכות דמים, כמבואר במסכת בבא קמא ודף קוף י"ז, והבורח מחמת כן הוא בהול ואין לו פנאי לצוות על נכסיו, ולכן דינו כנכסי נטושים, שמורידים קרוב לנכסיו ונוטל בהם כאריס. אמר רב יהודה, אמר שמואל, בשמו של שמואל, שבוי שנשבע והניח כמה תבואה הראויה לקצור, או ענבים הראויות לבצור, או תמרים הראויות לגדור, או זיתים הראויים למסוק, אין מורידים קרוב לנכסיו. ובטעם הדבר, מבואר מדברי התוספות בדיבור המתחיל בכולם, שהוא מפני רווח הבעלים שהקרוב נוטל כל הפירות, מה שאין כן האפוטרופוס. אלא בית דין יורדים לנכסיו ומעמידים לו אפוטרופוס לנכסים הללו, והוא ממנה תחתיו אריס. והאריס קוצר ובוצר וגודר ומוסק ושומר את הפירות לבעלים, ואחר כך מורידים קרוב של השבוי לנכסיו לעבוד בנכסיו, לזורם ולנוטעם וליטול כאריס. מקשה הגמרא, מדוע לאחר שקצר ובצר מורידים קרוב לנכסיו, ולו כי אם נעמיד אפוטרופה לעולם, והאפוטרופוס יפקח על האריס שיעשה את כל העבודות הנצרכות לקרקע ולא ייטול כלום. תרץ את הגמרא, אפוטרופה לדקנן אי לא מוקמינן. אין בית דין תורכים לבקש אפוטרופוס עבור נכסי אנשים גדולים שנתמלא סקנם, לפי שלא ימצאו מי שיתרצה לכך. ורק לנכסי קטנים מתרצים להיות אפוטרופוס לפי שהוא דבר מצוי. מביאה הגמרא כמה פרטי דינים, בדין מורידים קרוב לנכסי שבוי. אמר אבונה, אין מורידים קטן לנכסי שבוי, אפילו אם הוא קרובו הראוי ליורשו, ולא מורידים קרוב של הקטן הראוי לירש עמו, לנכסי קטן שמה יטען לאחר זמן שנכסים אלו נפלו בחלקו. וכתב בבית יוסף סימן ריש פי היי, בשם רבינו ירוחם, שדווקא בנכסים שנפלו לו בירושיים מורידים קרוב לפי שאפשר, שיטען הקרוב שנפלו לחלקו. אבל נכסים שיש לו שלא מחמת ירושה מורידים לו קרוב, מפני שאין לחשוש בזה, שמה יטען הקרוב שנפלו בחלקו. אז אמר רבונה, אין מורידים קטן לנכסי שבוי, אפילו אם הוא קרובו הראוי ליורשו, ולא מורידים קרוב של הקטן הראוי לירש עמו לנכסי קטן, שמה יטען לאחר זמן שנכסים אלו נפלו בחלקו, אלא טוב להם שיורידו אדם זר שלא יוכל לטעון זאת. ולא קרוב מחמת קרוב לנכסי קטן, כלומר אפילו אם אינו קרובו של הקטן, אלא שהוא קרוב של קרובו של הקטן, אין מורידים אותו, ולהלן מבואר באיזה אופן מדובר. מבאר את הגמרא את הטעמים לדינים הללו. הדין הראשון שאמר רבונה, אין מורידים קטן לנכסי שבוי, הטעם הוא משום שחוששים, דילמה מפסיד לו הקטן לנכסים, כיוון שאינו יודע לעבוד את האדמה כראוי, ומשום כך מוטב להוריד אדם זר ובלבד שיהיה גדול. הדין השלישי שאמר רבונה, ולא קרוב מחמת קרוב לנכסי קטן, מדובר באחי מאימא, כלומר שאין מורידים אדם שאחיו מאימו הוא אחיו מאביו של הקטן. כגון ראובן, היו לו שתי נשים, אחת ילדה את חנוך ואחרת את הקטן הזה שלפנינו, בהם חנוך יש לה בן נוסף מאיש אחר, אותו הבן הוא קרוב מחמת קרוב לקטן. כיוון שיש לה חוש, שמה יטען אדם זה שנכסים הללו נפלו בחלקו של אחיו מאמו שירש אותם מאביו ביחד עם אותו קטן, ואתה לחלקו באו. הדין השני שאמר אבונה, ולא קרוב לנכסי קטן, התאמו דקי בנדלו מאחי, אל תלאחזו כבי, מכיוון שהקטן אינו יודע למחות בקרוב זה שיחזיק, כיוון שאינו יודע שהוא שלו, יבוא הקרוב להחזיק בנכסים ולומר שלחלקו נפלו. אמר רב, השמע מינה, יש ללמוד מדי רבונה, שאמר שאין מורידים קרוב לנכסי קטן, אבל אדם רחוק מורידים לנכסי קטן, שאין מחזיקין לא מועילה חזקת 3 שנים, שמחזיק אדם בנכסי קטן להוכיח שכנעה ממנו והיא שלו, ואפילו אם יחזיק בשדה 3 שנים לאחר שהגדיל הקטן, מכיוון שכשהתחיל להחזיק בשדה הזו היה בן קטן, הרי אף כשיגדיל הבן ויראה שאדם זה מחזיק בשדה, אינו יודע שהייתה שדה זו של אביו, ולכן לא ימחה בו. ודין זה מוכח מדברי רבונה שאמר שקרוב אין מורידים לנכסי קטן, ומשמע שאדם אחר מורידים, ואם נאמר שחזקה מועילה כאשר יגדיל, מדוע מורידים רחוק לנכסי קטן, ולא חששו שמה יחזיק בו 3 שנים לאחר שיגדיל קטן, ואיתן שכנעה מאביו, הנה מוכח, שאף אם החזיק 3 שנים לאחר שהקטן הגדיל, אין זה נחשב לחזקה. באה הגמרא לדון האם יש אופנים שאכן מורידים בהם קרוב לנכסי קטן. אומרת הגמרא, ולא אמרן ולא אמרנו שלא מורידים קרוב לנכסי קטן, אלא באחי דאבא, שהקרוב הוא אחיו של הקטן מצד האב. שכיוון שאח זה יורש עמו את נכסי אביו, הרי הוא יכול לטעון שקרקע זו שירד לתוכה נפלה לחלקו בירושה, אבל באחי דאמא, אחיו מצד האם, לא יתלן בה. איננו חוששים שמא יחזיק בנכסים בטענה שהוא ירש נכסים מאילו, כיוון שאין אחיו מאמו יורש אמו בנכסים שנפלו לו מאביו, ולפיכך מורידים אותו לנכסי הקטן. ומדברי הגמרא כאן מבואר שמדובר בנכסים שנפלו לו בירושה מאביו, אבל בנכסים שנפלו לו בירושה מאמו, לכאורה הדין הוא שגם אחיו מצד האם אינו יורד, כיוון שיכול לטעון טענת ירושה. מוסיפה הגמרא חילוק נוסף בדינו של רבונה, ומה שאמרנו דאחי אבא אינם יורדים לנכסי הקטן, נמי לא אמרן גם כן לא אמרנו, אלא בהרעתה, בשדות, שכיוון שיש לה חשוש שמא יחזיק בנכסים בטענת ירושה ולא יהיה מי שיעיד שהם נפלו בחלקו של הקטן. אבל בבת אם נפלו בתים בחלקו של הקטן, ליטלן בה, איננו חוששים שמא יחזיק בנכסים בטענה שהוא ירש את הנכסים הללו, כיוון שהשכנים יודעים שבחלקו של הקטן נפלו ויעידו על כך. והמאירי ביאר שהדרך הוא שבבתים יוצא הכל יותר מאשר בשדות, ולפיכך אין חוששים שמא יטען היורד שהם שלו. מוסיפה הגמרא עוד, ומה שאמרנו שבערת בשדות של הקטן אין מורידים קרוב, נמי לא אמרן גם כן לא אמרנו, אלא באופן דלא עביד איתדע, שלא עשו שטר חלוקה, כלומר שלא נכתב בשטר איזו שדה הגיע לחלקו של כל אחד מן היורשים. אבל היא עביד איתדע, אם נכתב שטר חלוקה על כך, קל להעיד לה, יש כל לשטר הזה, וידוע ששדה זו היא של הקטן, והיודעים בכך יודיעו לקטן שיגדיל ששדה זו שלו היא, ולפיכך אין לחשוש שמא יטען היורד שבחלקו נפלה השדה הזו. דוחה הגמרא את כל החילוקים שהוזכרו בדינו של רבונה ולא היא. אומרת הגמרא, אין החילוקים הללו נכונים, אלא לא שנה אחי דה אבא ולא שנה אחי דה אמא, אין הפרש בדין. אם היה יורד אחיו מאביו או מאמו, את שניהם אין מורידים לנכסי קטן, ואף שאחיו מאמו אינו יורש את אביו, מכל מקום חוששים שמה יטען שנכסים אלו שהיו בחזקת האב לפני שמת, היו נכסי מלוג שהכניסה לו אימם, והוא החזיק בהם, ואכל את פירותיהם כדין בעל שאוכל פירות נכסי מלוג של אשתו, וכעת כשמת, לאחריו מתה גם האם, זכה גם הוא בחציים של הנכסים, מכיוון ששניהם ירשו את אימם. וכן לא שנה ארתה, ולא שנה בתי, אין הפרש בדין אם נפלו בירושה שדות או בתים, ואף לבתים אין מורידים קרוב, משום שגם בבתים יש לחשוש שמא לא יתוודע שהקטן ירש את הבתים הללו ויבוא הקרוב להחזיק בהם שלא כדין. וכן לא שנה עביד איתדע, ולא שנה לא עביד איתדע. אין הבדל בדין בין אם עשו שטר חלוקה או לא עשו, בכל המקרים לא מחתינן, אין מורידים קרוב לנכסי הקטן. הרשב"א פירש את הטעם שאפילו אם כתבו שטר חלוקה, מכל מקום אין זוכרים איזו קרקע הגיעה לחלקו של הקטן ואיזה קרקע הגיעה לחלקו של היורד, ולכן יש לחשוש שמא יחזיק בחלקו של הקטן. והריטב"א כתב שהגמרא במסקנה סוברת שאפילו אם כתבו שטר חלוקה מכל מקום יש לחשוש שמא לא יצא הכל, כיוון שלפעמים אין כל השטר. הגמרא שלפנינו דנה באופן שיש ספק בשבוי אם מת ויש לו יורש קטן וגדול, מה דינם של הנכסים הללו. מספרת הגמרא, היא סבתא הייתה סקנה דאביה לה תלת בנתה, היו לה שלוש בנות, השתבאי היא וחדה ברתה, נשבת הסבתא עם אחת מבנותיה, בעידך תרתי בנתה, ושתי הבנות שנשארו שכיב אחד אמיניו ושבקה ינוקה, מתה אחת מהן והשאירה אחריה בן קטן. אמר רבי יחינה אביד, מה נעשה עם נכסי הסבתא שנשבט שאין לנו יודעים אם היא חיה או מתה? לוקמינו לנכסי ביד הדאחתה, נעמיד את נכסי הסבתא ביד ביתה שנשארה כאן, וכדעת רבן שמעון מגמליאל בדף למתחת עמוד ב' לאל, שמורידים קרוב לנכסי שבוי, וכך ההלכה שכן שמואל פסק הלכה כמותו. אם כך נעשה, הרי יש לנו לחוש דיל משכיבה, סבתא, שם המתה הסבתא, וירשו אותה שלושת בנותיה, ונמצא ששליש מן הנכסים שייכים לבן הקטן של הבת שמתה, שהבת שמתה יורשת את הסבתא, והבן הקטן יורשת אמו. או שמתה גם הבת שנשבטה, ונמצא שירש הקטן חצי מנכסי הסבתא, שנכסי הסבתא מתחלקים לשתי החיות שנשארו, והבן יורש את חצי הנכסים שהם חלק אמו בירושה. ואי אפשר להעמיד את חלקו של הקטן ביד האחות, כיוון שאין מורידים קרוב לנכסי קטן. ואם נאמר דנוקמינו לנכסי ביד הדיינוקה, שנעמיד את הנכסים ביד הבן הקטן, הרי יש לחשוש דילמה לא שכיב הסבתא, שמה לא מתה הסבתא, ולא ירש הקטן את חלקו בנכסי הסבתא, ואי אפשר להורידו לנכסים הללו בתורת קרוב היורד לנכסי שבוי, שהרי אין מורידים קטן לנכסי שבוי. אמר רבי יעיל כך, כיוון שאנחנו מסתפקים ממתה הסבתא, פלגה חצי מנכסי הסבתא יאבין עלה לאחתה, נותנים לאחות ממה נפשך, שאם מתו הסבתא וביתה, הרי יורשת חצי מנכסי הסבתא, ואם לא מתו שתיהן, הרי קרובה של הסבתא, ויורדת לנכסי המדין קרוב היורד לנכסי שבוי. וכן אם מתה הסבתא וביתה לא מתה, יורדת לשליש מהם בתורת ירושה, ולחלק היותר משליש את חצי הנכסים יורדת מדין קרוב היורד לנכסי שבוי. ואידך פלגה ולחצי השני של נכסי הסבתא מוקמינן לאפוטרופה לינוקה. כלומר שמעמידים אותם ביד הקטן אבל אין מורידים אותו לנכסים כיוון שיש לחוש. שמה לא מתה הסבתא ואין מורידים קטן לנכסי שבוי שמה יפסידם, אלא מעמידים את חלקו ביד אפוטרופוס שיורד לנכסים כאריס והוא נותן לקטן את חלק האריסות כדי שיתפרנס ממנו. רבא אמר, מיגו דמוקמינן אפוטרופה לפלגה, מתוך שמעמידים אפוטרופוס לחצי מנכסי הסבתא, מוקמינן לאפוטרופה גם לאידך פלגה, מעמידים אפוטרופוס גם לחצי השני של הנכסים. ולמרות שאמרו לאיל, בדף למתת עמוד א', שאפוטרופוס לנכסי שבועים גדולים לא מעמידים, כיוון שאין אפוטרופוס שיתרצה להיות כזה, אבל פה, כיוון שאין חלק הקטן מבורר בנכסים הללו, מוכנים אנשים להתמנות כאפוטרופוס על כל הנכסים. כיוון שזה נחשב שהם כאפוטרופוס על נכסי הקטן. ולכן בית דין ממנים אפוטרופוס על כל הנכסים. אומרת הגמרא, מספרת הגמרא לסוף שמו דשכי וסבתא. שמו שמתה הסבתא, אבל לא שמו אם מתה גם ביתה שנשבת עמה. אמר אביי, תילתה שליש מנכסי הסבתא יאבין עליה לאחתה. נותנים לאחותה. כיוון שזהו החלק שבוודאי ירשה מנכסי הסבתא שמתה, ותילתה ושליש אחר יאבין עליה לינוקה. נותנים לקטן שזהו חלקו בירושה שהרי הוא יורש את אמו המתה שירשה שליש מנכסי הסבתא. ואידך תילתה, ומתוך השליש האחר מנכסי הסבתא שהוא חלקה של הבת שנשבית אמה, יאבינן דנקה, נותנים חציו של השליש, שהוא שישית מכל הנכסים לאחתה. כיוון שבכל אופן יש לה זכות לירד לחלק הזה, שאם מתה הבת שנשבית, הרי יורשת חצי מחלקה שהיא שישית מנכסי הסבתא, ואם היא לא מתה, הרי היא יורדת לנכסיה כדין קרוב, היורד לנכסי שבוי. ואידך דנקה, והשישית הנותרת, מוקמין עלי אפוטרופה לינוקה. מעמידים אפוטרופוס עבור הקטן, כיוון שאי אפשר להעמידו ביד האחות שמה מתה האחות השבויה, ושישית זו יורש הקטן ואין מורידים קרוב לנכסי קטן, וגם אי אפשר להעמידו ביד הקטן שמה לא מתה האחות, ואין מורידים קטן לנכסי שבוי. רבא אמר, מי גודמוק עם אפוטרופו לדנקה? מתוך שמעמידים אפוטרופוס לשישית מנכסי הסבתא, מוקמין ענמי, מעמידים גם את האפוטרופה לאידך דנקה. לשישית השנייה, מן הנכסים, ואין נותנים אותה, את השישית לאחות. דנה הגמרא באדם שטוען שהוא אחיו של פלוני ורוצה לחלוק עמו בנכסי אביהם המת, על מי מוטל להביא הראיה? ועוד דנה הגמרא אם זוכה האח גם בשבח שהשביח אחיו בנכסים הללו. ספרת הגמרא, מרי בר איסק, אדם ששמו מרי בר איסק, עתה לאחה, הגיע אליו אחיו ממקום ששמו בי חוזאי, לפי שהלך אביהם איסק לשם ונשא שם אישה וילדה את אותו אח, ומרי בנו היה שם וחזר למקומו וירד לנכסי אביו, ועכשיו בא אחיו ואמר לי, פלוג לי, חלוק עמי בנכסי אבינו המת לפי שגם אני יורשו. אמר לי, מרי בר איסק, לא ידענה לך, אני לא מכיר אותך. אתה לקמי דרב חיסדא, בא אח לפני רב חיסדא וטען את טענותיו, אמר לי רב חיסדא לאותו אח, שפיר כאמר לך, טוב אמר לך מרי בר איסק שאינו מכירך ואיננו רמאי בטענה הזו. לפי שבזמן שנפרד ממך היו פניך בלא חתימת זקן, וכעת באת לפניו עם חתימת זקן, לפיכך אינו מכירך, כמו שמצינו באחי יוסף שלא הכירו את יוסף כשפגשו בירדתם למצרים. שנאמר בספר בראשית פרק מבית פסוק ח' ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו. מלמד מה שלא יכירו האחים שיצא שנפרד מאמם כשהיה בלא חתימת זקן ובא כשנפגשו עמו כעת היה בחתימת זקן ולפיכך לא יכירו. אמר לרב חיסדא לאותו אח זיל הייתי סעד ילך ותביא עדים דאחוות שינחה אחיו וכך תוכל לקבל חלק בירושה. אמר לאותו אח לרב חיסדא אית לי סעדי יש לי עדים רק הם אינם רוצים לבוא ולהעיד שאני אחיו. זאת למה דדח לי מיני. יראים הם להעיד כנגדו כמעט דגברה אלימה הוא, אותו מרי בריסה כדם אלימו, והם חוששים ממנו ולא רוצים להעיד שאני אחיו. אמר לרב חיסדא לדידי, אמר רב חיסדא למרי בריסה, גזיל אנט לחטא והייתי סעדי ותביא עדים שיעידו כדבריך דלאו אחוכו, שאותו זה שבא לפנינו וטוען שהוא אחיך, הוא לא אחיך, כך תביא עדים על כך. ואם תביא עדים כאלו, הוא לא ייקח ממך חלק בירושה. אמר למרי בריסה כלרב חיסדא, דין האחי, האם כך הדין? שעליי להביא עדים שיעידו כדבריי, והרי הדין הוא בכל ספק ממון שהמוציא מחברו עליו הראיה, וכאן האח הזה בא להוציא ממני ממון שאני מוחזק בו, וכיוון שכן עליו להביא ראיה שהוא אחי. אמר לי, ישיב לו רב חיסדא, למרי בר איסק, אחי דיינין עלך, ולכל אלים מידי חברך, כך הוא הדין לך שאתה אדם אלים, ולכל חבריך אלימים, שכיוון שיראים להעיד נגדכם, עליכם להביא עדים שיעידו כמותכם. אמר לי מרי בר איסק, מה תועלת בכך שאביא עדים שיעידו כמותי? הרי סוף סוף, כיוון שיראים הם ממני, אתו סעדי יבואו עדים ולא מעסדי, ולא יעידו כמו שטען האח, אלא ישקרו ויעידו כפי טענתי שהוא אינו אחי. בתוספות, בדיבור המתחיל זיל מוסיפים, שמרי בר איסק טען שהעדים ישתקו ויאמרו שאינם יודעים אם הוא אחיו, אף על פי שבאמת הם יודעים. אמר לרב פריזדה, אנחנו לא חוששים לכך שיעידו שקר. משום דתרתי לא עבדי. אין העידים חשודים לעשות מהפחד ממך שתי עוולות, גם שלא יבואו להעיד כפי מה שיודעים את האמת, וגם שיעידו שקר שאינו אחיך, אלא לכל היותר ישתקו ולא יעידו, ולכן יש תועלת בהבאתם להעיד שמה יעידו כדברי האח. מספר את הגמרא לסוף, לבסוף אתו סעדי, באו העידים, והעידו דאחו ההוא, שאכן הוא אחיו. אמר לאותו אח לרב חיסדא, לפליגלינמי, יחלוק עמי גם מפרדסי, מהקרמים ובוסטוני, ומהגנים של האילנות, דשתל וישביחם, ייתן לי את חציים, כמות שהם מושבחים. אמר לי, אמר רב חיסדא, שפיר היטב כאמר לך, טענתו טענה טובה, דתנן שנינו במשנה במסכת בבא בתרא בדף קוף ממגימל עמוד ב', לגבי יורשים, שאם הניח המת אחריו בנים גדולים וקטנים, והשביחו גדולים את הנכסים, השביחו לאמצע, השביחו לכולם בשווה, וחולקים הקטנים עם הגדולים, גם בשבח שהשביחו הגדולים. מוסיפה הגמרא וכן אמר רבא, שבאופן שהשביחו הבנים הגדולים את הנכסים, השביחו לאמצע, השבח מתחלק בין כל הבנים בשווה. מביאה הגמרא שאביי דחה את דברי רב חיסדא, אמר לאביי לרב חיסדא, מדמי האם דומה מקרה זה לדין המשנה, ראתם, שם, במשנה מדובר, שהבנים הגדולים הם שהשביחו את הנכסים, וגדולים גבי קטנים, ידי וכמחלי. הגדולים יודעים שהנכסים שייכים גם לקטנים, ולכן הם מוכלים על חלקם בשבח, ודעתם היא שגם הקטנים יקבלו חלק מהשבח, אבל אחה, כאן במקרה של מרי בריסק, מי ידע דלי חיל? האם מרי בריסק ידע שיש לו אח שמשום כך נאמר שמחל על חלקו, ומכיוון שלא ידע, אין לומר שדעתו הייתה שיקבל אחיו חלק בשבח. מביאה הגמרא שיקשו עוד על רב חיסדא, מספרת הגמרא יגלגל מילתא מעשה זה שפסק כך רב חיסדא התפרסם, ומטה לקמי דרבי ימי, הגיע לפני רבי ימי, אמר לו רבי ימי לתלמידים שהיו לפניו, הרי שנינו הלכה גדולה מזו, לאל בדף למתת עמוד א', שמורידים קרוב לנכסי שבוי, ויודע הוא שאין הנכסים שלו, וכאשר יבואו הבעלים יתלו נכסיהם, ואף באופן זה אמרו חכמים ששמים להם כאריס, שנותנים לאותו קרוב חלק בשבח שישביח ובפירות, כשיעור שרגילים האריסים לקבל באותו מקום, ואם כן אשתה במעשה הזה של מרי בריסק כשישביח את הנכסים על דעת דידי, על דעת זה שהנכסים הם שלו לגמרי, האם ייתכן דלא יאבין עלי? שלא יקבל בחלקו של אחיו שהושבח על ידו לכל הפחות כאריס? שמרי בריסק זכאי לקבל לכל הפחות כאריס? תרץ את הגמרא הדרועה לקמי דרב חיסדא, השיבו התלמידים את קושייתו של רבי ימי לפני רב חיסדא, אמר לו רב חיסדא לתלמידים, מדמי האם הנידון שלפנינו דומה לברייתא שהביא רבי ימי? הרי אתם שם בברייתא שאמרה, שמין להן כאריס מדובר שברשות נחית, הקרוב ירד לנכסי השבוי ברשות בית דין, שהרי בית דין הורידו לשם, אבל אחה כאן לא ברשות נחית. מרי בריסק לא נטל רשות מבית הדין לרדת לנכסי אחיו. ועוד, גם אם היה מרי בריסק נמלח בבית דין, לא היו מורידים אותו לנכסי אחיו, שכן אחיו של מרי בריסק קטן הוא, ואין מורידים קרוב לנכסי קטן. האדרו הישיבו התלמידים את תשובת רב חיסדא לקמי דרבי ימי, אמר לו רבי ימי, אכן האמת היא כפי שפסק רב חיסדא, וקושייתי בטעות הייתה, שכן לא סיימו הקמי דקטנו. אלו שסיפרו לי את המעשה, לא ישלימו את דבריהם לספר שאחיו היה קטן. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף למד תת במסכת בבא מציע עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם מורידים קטן לנכסי שבוי ומדוע? שאלה שנייה, האם מורידים קרוב לנכסי קטן ומדוע? שאלה שלישית, מי שיחזיק בנכסי קטן ואחר שהגדיל הקטן יחזיק שם עוד ג' שנים, האם חזקתו חזקה? שאלה רביעית, האם אפשר להוריד את אחי האם לנכסי קטן ומדוע? שאלה חמישית, שבוי שישאיר אחריו בית יורשים קטן וגדול, מה יעשו בנכסים? והשאלה האחרונה, אם עדים נאמנים במקום של אדם אלים, ומדוע? התשובה בתוספות. אלה מוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו בדפינו היומי דף למתת במסכת בבא מציע. אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעות, השתי משניות בכל יום. יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל, שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם.
ויבואו למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ, ולמקרא ולמשנה שבשמיים, לעשות רצון אבי שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת נזיר, פרק א' משנה ד', האומר הרי לי נזיר כשיער ראשי, וכן האומר הרי לי נזיר כאפר הארץ וככל הים, הרי זה נזיר עולם ומגלח אחת ל-30 יום, כלומר, הוא חייב עד סוף ימיו לנהוג נזירויות של 30 יום בזה אחר זו, ובסיום כל אחת מהם עושה הוא סדר תגלחת של מלות ימי נזירות, כיוון ששיער ראשו כולל ריבוי של שערות נפרדות, וכמו כן כוללים אפר הארץ וכל הים ריבוי של גרגירים נפרדים. פירוש דברי הנודר כן הוא שמקבל על עצמו ריבוי של נזירויות נפרדות. רבי אומר אין זה מגלח אחת ל-30 יום. אינו מונה ריבוי של נזירויות נפרדות ומגלח בסיום כל אחת מהם, אלא הוא נזיר בנזירות אחת, המתמשכת כל ימיו, כי לשון הרי נזיר משמע נזירות אחת. ולכן יש לפרש שכשאמר כשיער ראשי או כאפר הארץ וכדומה, נתכוון לריבוי זמן הנזירות ולא לריבוי נזירויות נפרדות. ואיזו נזיר שמגלח אחת ל-30 יום כל ימי חייו, האומר הרי עלי נזירות כשיער ראשי וכאפר הארץ וככל הים, שלא אמר הרי נזיר אלא הרי עלי נזירות. ובזה יש לפרש שנתכוון לקבל על עצמו נזירויות נפרדות כריבוי שערות ראשו וכדומה. מסכת נזיר פרק א' משנה ה', האומר הרי נזיר כמלוא הבית או הרי נזיר כמלוא הקופה, שייתכן שנתכוון לנזירות מרובה כזירונים הממלאים בית או קופה, וייתכן שלא נתכוון אלא לנזירות אחת רגילה, בודקים אותו, שואלים אותו מה נתכוון. אם אמר אחת גדולה נזרתי, נתכוונתי לנזירות אחת רגילה שהיא גדולה בעיניי כמלוא הבית וכמלוא הקופה, הרי זה נזיר 30 יום בלבד. ואם אמר סתם נזרתי, לא הייתה דעתי דווקא כך או כך, אלא נתכוונתי לקבל עלי נזירות כפי שפרשו חכמים את לשוני, רואים את הקופה כאילו היא מלאה חרדל, מפרשים לשונו כקבלת נזירות ארוכת ימים כזירוני חרדל לממלאים בית או קופה שהם רבים להן מספר, והרי זה נזיר כל ימיו, כלומר נזיר עולם. זה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, כוח בניסן, כ"ח בניסן תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ל"ט, במסכת בבא מציעא, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנורמליה וכל מיני דמיתא, מחר יום שני, כ"ט באדר שני, ערב ראש חודש ניסן, הבא עלינו לטובה תשפ"ד, ונלמד את הדף ה-40, דף מם, במסכת בבא מציעא, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מלא דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.